כידוע בספר אורות של דברי של הרב קוק צצל. בספר אורות יש פרק שנקרא זירעונים, בתוך זירעונים יש מאמר שנקרא איסורים ומרקים, ואנחנו נמצאים בפסקה החמישית של המאמר איסורים ומרקים. סתם באופן כללי אני ממליץ לכולם שיהיו להם ספרים שאתם יכולים לכתוב, לציין שם כל מה שאתם לומדים כאן. אז בבקשה, כדאי להביא את הספרים. אני לא יודע אם יש פה אורות. לא, אין פה אורות. לא, אין. אז מי שיכול אולי שיביא איתו את הספר. כי בלי, בעצם רוב העבודה שלנו זה על הניתוח של הטקסט כתוב. אז למי שאין, אז הוא יכול להפסיד. טוב, אז אנחנו בפסקה חמישית. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן הנן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות, כי אם מפני חוסר דעה, להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. ההכנעה מפני אלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות וקל וחומר בפני מקור הוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מיותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה, תודה רבה, בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. ממלאתם נחת וחיים לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו וכל העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתכלל ומתאדר על ידי הקטנה של הנשמה לפני יוצרה. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון של הוד מלכות ונהורה מעליה, המשחקת בכל עד בעונג עדנת מציאותה ועליזה בחלקה ההולך ומתרחף, הולך ומתגדל עד אין חקר, אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. אבל מתי היא טבעית? כשגדולת האלוקות מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה, של שכל מתעלה מכל מהות, ושל דמיון עשוי בטוב החיים, ממולא בכל עוד, הוד ותפארת גדולה, שאז נדבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל כלליותיה ופרטיותיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה. טוב. מההתחלה. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת חיים, ייאוש, שבאמת הן הנן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות, כי אם מפני חוסר דעה להסתכל להסתכלות בהירה בגאות השם. זאת אמירה מאוד עוצמתית, מאוד רדיקלית, לומר שכל... כל הצרות שבעולם באות רק בגלל חוסר בהירות, הסתכלות בהירה בגאות השם. כל הצרות. נגיד, יש בן אדם כנראה שיש לו צרות, נכון? יש פה מישהו שיש לו צרות? או היו לו פעם צרות? כנראה היו, נכון? יש כאן מישהו כזה מסתום. אז זה, הצרות הללו, דו לכם, זאת אומרת, הרב פה פותר בעיה. מכאן והלאה. מכאן ועד הודעה חדשה. אם יש לכם צרות, אתם פשוט צריכים לדעת שזה בא בגלל חוסר הסתכלות בהירה בגאות השם. וזהו. כן? כן. מה זה גאות השם? גדולה אלוקית. כמו גאווה, כמו גודל, כמו גאים. גדולים כוונה, כן? גדלות השם. והרב אומר פה, כל הצרות שבעולם, אתם זוכרים גם פסקה שנייה ככה מתחילה, בפסקה הראשונה ככה גם מתחילה, מזה של המאמר הזה. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, שכל יחיד סובל בדעתיו, באים רק מפני הערפילים המוצאים במחשבה על דבר מושג האלוקי. אז פה זה עוד יותר מפורט, עוד יותר... כל צרה שיש לך בחיים, נגיד יש מינוס בבנק, אתה יודע למה יש מינוס בבנק? למה? כן, בגלל חוסר דעה לסתכל בגאות השם. אם היה לך דעה נכונה לסתכל בגאות השם, מה היה? אתם חושבים שלא היה מינוס בבנק? היה מינוס בבנק. כן, זה לא היה צרה בשבילך. זה לא אומר שלא יקרו לכם דברים רעים. אלא מה שמפריע לנו בדרך כלל זה לא מינוס בבנק, ולא זה שבן אדם קיבל מכה מסוימת, ולא זה שאנחנו, מישהו העליב אותי, פגע בי, אמר לי איזושהי מילה, או זה שמישהו גנב ממני משהו. לא זה מה שמביא צרות. אנחנו חושבים בדרך כלל שהצרה שלי זה בגלל שהוא תפס לי מקום חנייה, זה בגללו, הוא עכשיו עשה לי, המחשבה היא תמיד על מעשה מסוים, על מקרה מסוים שקרה לי, אבל באמת הרב אומר, לא זה הצרה העיקרית של בן אדם, לא זה שיש לך מינוס בבנק, או לא זה ש... הילד שלך פתאום מתנהג בצורה לא טובה. לא זאת הצרה שלך. כי מה באמת צרה? זה הייאוש, הבחילה של החיים, תוגה, קוצר רוח. תשימו לב למשפט הזה. מההתחלה, בואו תקראו את זה עוד פעם. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, שהם הן הצרות האמיתיות. אלו צרות. תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם. אתה חשבת שצרות העיקריות שלך זה שם פיתרו אותך מהעבודה? זה לא הצרות העיקריות שלך. זה ממש לא עיקר הצרה. אלא איך אתה קולט, זאת אומרת, מה שזה גורם לך לנפש, איך אתה חי את הייאוש, בחילת החיים, תוגה, קוצר רוח, תחושה של נרדפות, מסכנות, ולמה הוא עשה לי כך, וכזה חוסר צדק, וזה כל כך לא הוגן, למה, למה? כן, כל אדם שהוא... זה לא העיקר, הבעיה מה קרה לך, אלא איך אתה קולט. אם אתה קולט בצורה אחרת, אז יכול להיות שאתה תשמח מזה שפיתרו אותך מעבודה. אולי גם תשמח שיש לך מינוס בבנק. אם אתה מנתח דברים עד הסוף באופן עמוק, איך אתה יודע שלא טוב לך שיש מינוס בבנק? באמת אתה לא יודע. נכון? באמת לא. עוד, עוד רגע, כן? אנחנו, אתם יודעים, אנחנו פשוט, אחד הדברים שהם הכי עושים אותנו מסכנים בחיים שלנו, זה שיש לנו תוכניות בשביל קדוש ברוך הוא. יש לנו כל מיני הצעות, איך הוא התברך היה צריך להתנהג. הוא היה צריך להביא לכולם בריאות ופרנסה טובה ו... ושלום בית. הוא היה צריך להשאיר אצלנו גוש קטיף. הוא היה צריך לעשות שכל מי שמחלל שבת הוא מת על המקום. לא יודע, יש לנו הרבה תוכניות, הרבה הצעות ייעול לריבונו של עולם. וכל פעם שאנחנו נפגשים עם, עם משהו שזה לא הולך כמו שאנחנו חושבים שזה אמור להיות, אנחנו מרגישים ייאוש, רע לנו, מסכנים, כל הצרות שבעולם. הכל בראש. כמעט שום דבר לא קורה במציאות. אני פעם נסעתי באוטו. פתאום מישהו, שם יש מין מקום כזה של שני כבישים ככה נפגשים, ויש ביניהם אי הפרדה. אפשר לבוא מצד הזה, מצד זה, ובאמת מכוניות לא אמורות להתנגש אם הם זוכרים שזה הכל בסדר, כאילו אם יש אי הפרדה. אבל האדם הזה שנכנס, כנראה לא שם לב, או שתמרור היה שם מחוסה, לא יודע בדיוק מה, אבל הוא כמעט התנגש איתי. וטוב, ידעתי שהוא פשוט טעה ששם יש תמרור. אז נסעתי הלאה, הוא מצא אותי שם ברמזור, יצא מהאוטו, כזה, כולו אש, צועק שם, טיפש, הרגת אותי, רצית להרוג ילדיי, וכל זה, הוא פשוט, הוא חדש שם, הוא לא במקום, כנראה, כי כל מי שגר במקום הזה, הוא יודע שיש שם תמרור, אצלו זה, הוא צריך לתת זכות קדימה לרכב שבא משם, כאילו, זה דברים ידועים. אולי לא שם לב, לא יודע. אבל זה ש... והרבה פעמים זה קורה לנו ככה בחיים, אנחנו מלאי ביטחון גמור שזאת המציאות, אתה יודע. מספיק שחסר לך ניתון אחד. שאתה פשוט לא שמת לב שם על איזה חץ קטן, או איזה רמזור כזה, או עד ירוק, אדום, מה זה משנה, כן, העיקר שנהיה בריאים. משהו שפשוט לא שמת לב, בסדר. אבל, אתם יודעים, הוא ירגיש טוב בחיים שלו? הוא ירגיש נורא ביום, נכון? איך הוא לא יכול, איך הוא יכול לא לחוס אם הוא מרגיש שרוצים להרוג אותו, אותו וילדיו, לרסק לו את החיים וכל זה, כאילו. פשוט לא שם לב. מספיק שחסר לך נתון אחד, אתה לא יודע כלום. אז זה שאתה, יש לך הרגשה רעה בחיים, שאתה מצטער ממשהו, אתה, זה יכול להיות שגם לך חסר איזשהו נתון. אולי מינוס בבנק הזה חוסך לך מינוס בבריאות? אולי על די זה שיש מינוס, אתה עכשיו בריא? מי יודע? מה אתה יודע? באמת, הרי לא יודעים. תסתכלו, רוב הצרות, כמו שהרב אומר, שהן באמת הצרות העיקריות שלנו, לא זה שאוטו התקלקל והוא מאוד יקר, או זה שאתה רצית לקנות בית וזה עלה במחיר והוא שם צידר אותך. רוב הבעיות הן לא באות מהמקרה שקרה, אלא ממחשבה שלנו, מה שאמור לקרות, מה שאנחנו חושבים שצריך להיות בעולם. ולכן אנחנו סובלים. כן, מרדכי?
שטח זה נראה שזה משהו לא טוב. אבל זה שזה אומר שאם בן אדם מכניס את היד שלו לכיס, הוא מוציא מטבע לא נכונה, שזה ייסורים. אז מכלל לב אתה שומע הן. זאת אומרת שזה לא צריך להיות העולם עובד ככה. לא, לא, לא. זה לא חייב להיות ככה. לא, זה לא חייב. אם בן אדם הוא הולך ישר ואין, לא מגיע לו יסורים, אז זה ככה צריך לדפוק העולם, ככה, בדיוק. אתה רוצה מטבע הזה, אתה מכניס את היד, זה ככה צריך להיות העולם. כמו רבי חנינא בן דוסא, שככה צריך להיות העולם. לא משנה, שמת חומץ, שמת שם, לא משנה. ככה צריך להיות עבוד העולם בדיוק לפי מה שאתה צריך עם כל הכוונה שלך לעבוד את השם.
מנהן לך את זה?
מה?
איך אתה יודע שככה צריך להיות בעולם?
מכלל אבא אתה שומע הן. אם בן אדם שם את היד שלו בתוך הכיס ומוצא במטבע אחרת, זה ייסורים. אם לא מגיע לו ייסורים.
אבל למה מגיע? אולי זה איתות, אולי זה סימן.
בסדר, לא. אם מגיע לו, אבל אם לא מגיע
לו... לא מגיע, לא. לא בגלל שזה מגיע. כך קדוש ברוך הוא מדבר איתו. אתם יודעים, זה בדיוק הרעיון, שאנחנו חיים בקונצפציות. יש לך עכשיו קונצפציה. שאם אתה רוצה שיהיה חומץ דולק, אז החומץ צריך לדלוק. זאת הקונצפציה שלך, כי אתה למדת את זה מרבי חנינא בן דוסא. אבל מי אמר? מה היסוד? מאיפה אנחנו יודעים?
לא.
טוב, בסדר, זו שאלה אחרת. אני עכשיו אומר, איך אתה יודע שככה אמור להיות? אבל זה מחשבה, אולי יש אפשרות אחרת להבין את זה. אולי יש הסבר אחר, אולי יש אין ספור. תסריטים אצל ריבונו של עולם, איך העולם יכול להתנהג. אבל ברגע שיש לנו קונצפציה שככה זה אמור להיות, זהו, אז כל פעם שאנחנו משהו נעשה, יהיה זה לא זה, אנחנו נרגיש רע.
זה הטיפול הזה, זה מבקש הכל משלוש לבינו
לטייבו. לא, הטיפול לזה, זה מאמר איסורים מרכיב. זה, בעזרת השם, אנחנו עכשיו נלמד מה הרב קוק מציע הטיפול לזה. אבל קודם כל אנחנו רוצים לעשות אבחון, כן, דיאגנוזה. מה עיקר הבעיה של אדם בחיים שלו? מה הבעיה? זה שהוא לא יודע להסתכל נכון בגדלות, גאות השם, בהנהגה האלוקית הגדולה. יש לו דעות משלו. ומפה באים כל הבעיות. כן, בבקשה?
כן, אבל אי אפשר לנום יצאות לגמרי.
טוב, עוד לא יודעים. אולי מה שאתה עכשיו אומר, גם זה טעות.
לא, בגלל
שאי
אפשר להגיד
לידיעה
שלמה.
עד
שאתה לא תגיד לידיעה שלמה, אתה לא תוכל...
לא, הרב לא אומר לידיעה שלמה.
לא, כן, עד שחוסר בדעה. מה זאת אומרת, כשיש חוסר בדעה, אז יש טעות.
לא, אני חושב מה שפה כוונה היא, שנייה, כן, הוא לא מדבר על דעה שלמה, תשים לב, הוא אומר, חוסר דעה. זה לא מדבר פה על שלמות, רק חוסר דעה, ועכשיו אנחנו נראה איך כן נעשה את הדעה הנכונה, על זה בעצם הפסקה פה במאמר, על זה אנחנו לומדים. אבל זה, כן, בבקשה.
אני אומר, יש פה בגדול פרדוקס שהוא מאוד עצום. בעצם האדם מכניס עצמו נתונים לא נכונים שיכולים לגרום נזק אפילו להרוס חיים שלמים.
אפילו?
להרוס חיים שלמים.
כן, נכון.
כיוון שהוא מקבל נתונים לא נכונים.
נכון, זה באמת הערה חשובה.
זה בא בעצמו, זה בא...
נכון, זה חשוב מה שאתה אומר, זה באמת צריך, אולי אני אעזור על זה במילה אחת. אתה אומר שהמחשבה הלא נכונה שאדם מכניס לעצמו לראש, זה לא סתם שהוא גורם לו ייאוש בבחירת החיים ועד הרגשה של תסכול ולא מרוצה וכל הזמן מסכנות כזאת, אלא זה הורס חיים של האדם. ברגע שאתה חושב איזושהי הנחת יסוד מוטעת, חיים נהרסים. נכון, כל החיים יכולים ללכת מזה, נכון? לכן הרב פותח פה במשפט, כל כך כמו שאמרתי בהתחלה, משפט רדיקלי מאוד. מה זאת אומרת? כל הצרות שבעולם, כולם, כל הצרות, באים מפני, רק מפני דבר אחד כזה, כן. ברגע שאתה, דעה שלך לא מבוררת, אתה יכול להיות, לסבול מאוד מאוד. ולכן זה כל כך חשוב, תמיד צריך לזכך את המחשבה. זיכוך, כל הזמן עבודה, זיכוך המחשבה, כל הזמן. אתם זוכרים את הפסקה האחרונה שקראנו בפסקה הרביעית בסוף, הרב אומר פה, ואמרתי שרב ציודה היה בוכה כשהיה קורא את זה, שאנחנו תמיד צריכים לתקן את זה. כן, בפסקה הרביעית, שורה אחרונה. זהו ניצוץ מפגם של עשיית פסל תמונה, שתמיד אנו צריכים לזהר בו הרבה מאוד, ביותר בתקופת דעת היותר בהירה. כן, שם זה צריך להיות תמיד. עבודה תמידית. כן, עוד מישהו רוצה להגיד? כן?
חשבתי על איזו סיטואציה למשל. שני אחים שרבים, שנה לא מדברים, ואחרי השנה הזאת, תוך כדי, הם לא מבינים על מה הם רבו. הם פשוט לא מצליחים ככה. אחד האחים אומר ככה טוב לי, והשני אומר ככה טוב לי, אבל בעצם תמיד יש איזה משהו רע בבית שהם לא מבינים מה. ורק אחרי שהם משלימים, אז פתאום הכל באותו רגע, הכל נהיה טוב.
נכון.
לאו דווקא בבית, בחיים בכלל.
גם נכון. אמת. נכון, נכון. גם דומי, כן. כן, בבקשה.
אם אנחנו אף פעם לא נפגשים משהו באמת, אנחנו אף פעם לא נפגשים באותו, אז בעצם גם בעולם הבא, אנחנו לא נפגשים איתו. אפשר להגיד אם אנחנו כן נפגשים פה, אנחנו נפגשים ליצוץ בטל של מעל מהכל. אבל איך אפשר להבין, כי אפשר בכלל להבין מה אנחנו נפגשים בעולם הבא?
זה נושא חשוב, רק הוא לא קשור פה.
זה מלפני.
כן, זה מלפני, נכון. אולי צריך לעשות איזה שיעור אחד, שאם יש עדיין שאלות ומישורים קודמים, אז נענה עליהם. אבל עכשיו אנחנו בפסקה אחרת. אני מצטער. כן?
הגישה הזו של להיות פתוח לכל מה שקורה, להגיד, אם זה קרס, אני רוצה ללמד אותי משהו. זה לא מה שעושה חוסר השתדלות ופסיביות. כל דבר אומר, בסדר, זה קרה, אני
זורם
עם זה.
אז
הוא לא יתקן כלום
בעצם. לא, אנחנו אומרים את זה אחרי שזה קרה. לא לפני. לפני מנסים למנוע כל מה שנראה לנו לנכון. צריכים למנוע. הכל שאלה, למה נראה לנו משהו לנכון? למה אתה חושב שכך צריך להיות או לא צריך להיות?
אבל גם אחרי שזה
קרה, זה יכול לגרום ל... לא, אם אתה יכול משהו לשנות, אז
זה תקן. אם משהו פתח בכביש, ממש פתח. אז אפשר להגיד, בסדר, זה מהשם הוא חתך אותי, אבל אפשר גם לתת ביקורת לבן אדם שני, אולי לא צריך לעשות את זה בעצמם, כאילו זה יוצר, אני לא פועל פה כלום, כל מה שקורה, אני נותן לדברים לעבור.
לא, אתה אומר, אני לומד על עצמי לא לעשות דבר כזה. אתה אחראי על עצמך. אם אתה יכול למנוע שהוא לא יחתוך, אז כן, תתגייס למשטרה, תהיה שוטר, תתן דוחות לכל מי שחותך. כאילו כן, ודאי, צריך ללחם נגד רע. אבל אחרי שזה קרה, האם יש לך משהו שאתה יכול לשנות שם? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להתרעם נגד זה, ולהיות מתוסכל וכועס, או יכול להבין שיש בזה משהו חיובי. אבל זה לא בדיוק הנושא, אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו עכשיו מדברים על למה אנחנו מסכנים בדרך כלל בחיים. הלאה. אז מה הפתרון להסתכלות בהירה בגאות השם? כן, מה הפתרון, כן? יש לדגין?
כל הרבות שבעולם מתכוון רק לצדדים הנפשיים שלהם, נכון?
לא, אומר, כל הצרות שהם עיקר הדברים הנפשיים בנו. אבל כל הצרות.
זה לא עוד סוג של צרות.
כן, זה שורשי הצרות.
פנימיות של כל הצרות.
כן, כן, אלו שורשי הצרות, בדיוק, נכון. פנימיות שלנו. כן, כן. טוב, בואו נתקדם קצת, כן? עכשיו אנחנו בפסקה חמישית, שורה שלישית. ההכנעה מפני אלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל מפני הכללות, וכל וחומר מפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בעליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מיותרת בכל יופי. טוב, צריך לנסות קודם כל ניתוח תחבירי של המשפט הזה. הרב אומר ככה, יש כלליות ויש מקור כלליות. זאת אומרת, יש בעצם שלוש שלבים, יש פרט, כלל ומקור הכלל. שלוש דברים. אז כשפרט מתבטא לפני כלל, אז האם דבר הזה הוא נכון, הוא טוב, הוא חיובי, הוא מעורר תחושה טובה? אז הרב אומר, כן, זה טוב, כשפרט הוא לא מסכן שהוא צריך להתבטל בפני כלל. למה? כיוון שכלל הוא לא משהו זר. זה לא משהו שאתה צריך עכשיו למסור נפש שלך על איזו קבוצה של אנשים שהם יותר כללים ממך ואתה צריך למות בשבילם. זה לא ככה. אלא אתה האמיתי שלך נובע מהכלל הזה. אתה לא נותן למישהו חיים, אלא אתה הופך לחיות ככלל. אתה לא מבטל את עצמך לעומת אנשים אחרים, מישהו זר לך. אלא זה מה שאתה באמת. אז אם כך, זה לא מעורר את הדבר שהוא מין דכדוך, וכמו שהרב אומר, מסכנות כזאת וייאוש. אלא להפך, אתה מתחיל להיות, נותן לך עוצמה. ואם אתה מתבטא לא לפני הכלל, אלא מקור הכלל, שזה בעצם ריבונו של עולם, אתה מתבטא לפני הכל, אז אם ככה, בעצם, אתה מקבל את כל ההזדהות עם השם, ויש לך המון 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 יכולות פתאום, גם בתור פרט. יכולות חדשים, אתה פתאום מבין שדרכך מופיע אין סוף, אין קץ, כמו שהרב אומר, אין חקר. אולי נסביר קצת, זה קצת קשה להבין את הנקודה הזאת. פה הפסקה הזאת בעצם מדברת על ענווה. ענווה, רוב האנשים תופסים את זה כמשהו, הרצון של בן אדם להיות קטן, או נכונות שלו, להקטין את עצמו ביחס עם אנשים אחרים. כלומר שאנחנו חושבים שמישהו ענב, מה פירוש הדבר? מה המשמעות של דבר שהוא ענב? בדרך כלל שהוא חושב או מתנהג כאילו הוא לא שווה הרבה. באמת ענבה זה משהו אחר. ענבה זה כשבן אדם מבין שדרכו מופיע אור השם. כל הסיפור המפורסם שם בגמרא שמדברת על השלוש מדרגות בענווה של גדולי ישראל, של אברהם אבינו, של משה רבנו ושל דוד המלך. שאברהם אמר על עצמו ואנוכי עפר ואפר, משה אמר על עצמו ונחנו מה, ודוד המלך אמר על עצמו אנוכי תולד ולא איש. אז מה הפירוש הדבר? שהם, כאילו הם כלום, הם שום דבר, הוא תלעד ולא איש, אני אפר, אני כלום, אני כלום, כן, יש כזה, מין ביטוי כזה, ביידיש, ביטוי כזה, גורנישט, אני גורנישט, גורנישט, כאילו להרגיש את עצמך שאתה לא שווה, אתה שום דבר, אתה כלום, מי אני, מה אני? אני חושב שזו טעות גמורה, לא זאת הכוונה של ענווה. כמו שאמרנו שמחשבה יכולה לקלקל חיים של בן אדם, כן, כמו שהוא אמר, להרוס לך חיים, אז מחשבה כזאת יכולה להרוס לך את החיים. אתה במקום ללכת ולהתקדם ולהתפתח, אתה אומר, מה אני, מה אני רב גדול, אני אהיה פה פה כזה רב, מה אני שום דבר, אני לא יודע, אני לא שווה, אני לא מבין, אני כלומניק. אז זהו, אז אני רוצה להגיד זה חד משמעית. ענווה זה לא כלומניקיות. זה לא ביזוי, זה לא שאתה לא שווה, זה משהו אחר לגמרי. יש לי מכר אחד שהוא כזה קצת ככה, עובד על המידות, רוצה להיות אדם צדיק, טוב, אבל מחשבות לפעמים הם מרוב זה שעובדים על ביטול עצמי וביטול היש ועל ענווה וזה זה, זה, זה הרבה פעמים גורם לבן אדם עיוותים. אז פעם דיברתי איתו משהו בחודש אלול לפני ראש השנה, אז הוא אמר לי, שם אומר, טוב, ברור שאנחנו פה בחדר, שם היו עוד כמה נשים, אנחנו פה, וכולם היו נשים בסדר, כאילו כאלה שמשתדלים, לומדים, עובדים על המידות. אז הוא אומר, טוב, ברור שאנחנו פה בחדר, כולנו פה זבל. אמרתי, למה אנחנו זבל? הוא אומר, כי מה אנחנו שווים, ומה אנחנו, ומי אנחנו? אם אברהם אבינו אמר על עצמו שהוא אפר ואפר, ומשה אמר על עצמו שהוא מה, ודוד המלך אומר שהוא תולעת, אז מי אנחנו? זבל. אז אמרתי, אני מוחה, אני לא מסכים, לא חושב, אני לא חושב שאנחנו זבל. אומר, אבל מי אנחנו, מה אנחנו, וזה וזה, ואנחנו לא שווים כלום, ואנחנו זה, ועוד פעם. אמרתי, לא, אני לא מסכים, אנחנו לא זבל. אומר, אני מתכוון בהשוואה לקדוש ברוך הוא, לעומת השם, אנחנו זבל, לא? אמרתי, פה בדיוק יצא מרצה מן הצק. אתה... תראה למה אתה מגיע בטעות שלך. אתה מתחיל להשוות את עצמך לקדוש ברוך הוא. זה זבל. זה באמת לא בסדר. זה לא טוב. אבל אנחנו לא. אנחנו צריכים לחוש ולהרגיש את הגודל ואת הערך של כל אדם ושל עצמנו. ערך גדול, ברוך השם. יש לנו הרבה דברים טובים, ואנחנו צלם אלוקים, ולא רק בזה שאני שייך לעם ישראל, לא, יש בי מידות טובות כמה שאני יכול, יש בי עבודה על השם, יש לי מצוות, יש לי עוד כל מיני, כן, כאילו, עם כל הכבוד, עם כל הענווה שבדבר, מה שאני חיי, זה לא זבל, זה דברים חשובים, טובים, אני משתדל, כמובן שאני עושה טעויות, יש לי הרבה מגרעות, יש לי הרבה נפילות, אבל כמגמת חיי, לא, היא טוב, חיים טובים, אני עם כל הענווה. אז מה זה ענווה? ענווה זה שאתה מבין שכל זה, זה גילוי של ריבונו של עולם, של כנסת ישראל, שאתה כשלעצמך, אתה בניתוק מהשם, אז באמת, לא שזבל, זה פשוט כלום, זה אפילו לא אטומים, אתה אפילו לא פרוטונים, אתה פשוט, זה דילית, מה? או כמו שאומר דוד המלך, תולעת, כאילו, מה? זה עוד בזוי, כלום. כי, זאת אומרת, לא קיים, אתה כשלעצמך, אתה לא ישות אוטונומית, עצמאית, אבל כשאתה מבין שאתה גילוי של עם ישראל, גילוי כנסת ישראל, הופעה של השם בעולם, אז זאת נקרא ענווה. וזה לא מסכנות, זה לא התבטלות, זה לא שאתה מרגיש, סליחה, אני שום דבר, מי אני, מה אני. ממש לא. דוד המלך, כשאמר שאנוכי תולד ולא איש, כשהוא היה נכנס לחדר, אז היו תוקים בחצוצרות לפני שמלך נכנס? אנשים היו משתחווים, ככה משתחווים לו? משכיבים ככה על הרצפה כשהוא נכנס? אנחנו יודעים את זה, כן? יש תיאורים כאלה בתנך. מה זאת אומרת? הוא היה נכנס ככה ואומר, סליחה, סליחה, שוש, מה אני? מי אני, מה אני פה? נכון? לא. היה נכנס, בובום, כולם שם קופצים, כולם למטה, הוא היה עובר, עוצמה, אש הוא היה עובר שם בחדר, ג'ינג'י כולו, עם כתר על הראש, וואו, אש, מה זה? דוד המלך? הוא לא חשב שהוא כלומניק, רק הוא מבין שדרכו, מתגלה אור השם בעולם, והוא עכשיו גילוי אלוקי, ובוודאי עכשיו צריך צריך עכשיו, בעם ישראל הופיע מלכות, אז הוא עכשיו מגלה את המלכות, עכשיו מופיע בעם ישראל מישהו שהוא צריך להיות רופא, מהנדס, רב, תלמיד, אז אתה, זה אתה. אתה משהו, אז זה גוון האלוקי שעכשיו מופיע דרכך בעולם. אז דבר עצום, עליון, לא דכדוך, לא מסכנות יש בזה, אלא גודל, אינסופיות. תשימו לב למשפט הזה, בואו נקרא את זה עוד פעם. ההכנעה מפני אלוקות של, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל ההוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות וכל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, כך הוא מרגיש כלפי השם. לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון, או, שלטון, שמתם לב? ענווה הזאת, התבטלות, היא מביאה לשלטון. כשאתה מבין שאתה לא מנותק, אתה עכשיו עושה משהו בעולם, אלא דרכך, עכשיו מופיע אור השם, אז יש שלטון, גבורה פנימית, מיותרת בכל יופי. כשמתפתחת הכרה הזאת של גאות השם, דהיינו, לא שמי אני והוא כזה גדול, השם העליון, הכל יכול, ומה אני לעומתו? אתם איזה גאווה מסתתרת פה להגיד, מה אני לעומתו? שאתה משווה את עצמך, אני, יש, אני בפני עצמי, לעומתו, נכון, כמו טיפה בים, אבל, עם כל הכבוד, כן, אז נכון שאני רק טיפה לעומתו, אבל, אין? אז אין פה טיפה. אלא אתה, אתה, הופעתו. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה, בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי. זאת אומרת, היא שמחה להשתבד לאינסופיותה. זאת אומרת, אתה לא מתבטל פה לפני איזשהו אלוהים. שם יש אלוהים, ואתה צריך עכשיו, לעומתו, להמניח את עצמך. כאילו, דע לך מי אתה, דע לך את המקום שלך. אתה כלום לעומת אלוהים. לא, לא זאת המחשבה. אלא אתה מבין שיש מימד אינסופי בך, ויש מימד פרטי בך, ואתה מבטל את המימד הפרטי למימד האינסופי שבך. אתה מתחיל לחיות את אינסופיותך בגישה של ענווה והתבטלות. אתה לא מתבטא למישהו אחר, לאיזשהו אלוהים שהוא שם בשמיים, או לא בשמיים, לא משנה, באיזשהו מקום, והוא משם, ואתה עכשיו לעומתו, אתה אומר, בסדר, לא כדאי לי להריב איתו, כן, הוא גדול סך הכל, והכל יכול, עם, אחרי הכל. אז אני מוכן להיות בשקט, לקבל מה שהוא אומר. זאת הסתכלות פירודית, הסתכלות דיכוטומית, הסתכלות של בעצם כלפיו בתור איזשהו זר, עוין, רק חזק, אז אני, מה אני אעשה? זה הסתכלות הלא בהירה בגאות השם, כשאתה מתייחס להשם בתור מישהו או משהו חוץ אליך. אבל אם אתה מבין שיש בך מימד של אינסוף, אז אתה הופך לאינסוף. כשאתה מבטל את משהו שהוא לא כפי אינסוף. רק מה, זה מאוד קשה לעשות את זה. אז לכן, השם נתן לנו תורה, מצוות, כל מיני דרכים, שבאמצעותם אנחנו נוכל להביע את ההתבטלות לפניו וכו'. אבל זאת פעם, אתם יודעים, אני עכשיו גולש לטרמינולוגיה של כאילו יש פה לפניו, כאילו יש פה מישהו חיצוני לנו. אלא זה לשון של בני אדם, אבל הכוונה היא אין סופיותי מתגלה בסופיותי. והסופיותי משני לאין סופיותי. ולכן זה לא זה ממלא נחת, כן, תשימו לב את עוד פעם מהתחלת המשפט הזה, כשמתפתחת הכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא דיין בכל דרכי הכוונה תורה ומצוות, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל, דיינו פרטיותי מכיר את גודל כלליותי והדר מקורו ואת המקור של הכל, כן, תשימו לב פה לשלוש מדרגות הללו, וכל העוז והוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתקלל, מתעדר על ידי ההקטנה של הנשמה לפני יוצרה. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה. איפה גורנישט? איפה פה שאני כלום, אני ענב, אני מסכן, איפה פה זבל? תשימו לב, גדלות אדירה, שלטון של הוד, כן? שלטון של הוד המלכות ונהורה מעליה, הוד, מלכות, כל זה, אדם ענב, אדם ענב האמיתי, הוא צריך, זאת אומרת, עכשיו תשימו לב איך ההגדרה של הרב קוק הולכת, כן? זאת אומרת, אם אתה ענב האמיתי, אתה מרגיש שלטון, והוד מלכות בחייך. גדלות אדירה. זאת אומרת, אם אתה באמת ענב, סימן שאתה מרגיש גדלות אדירה. שלטון של הוד מלכות ונאורה מעליה, משחקת בכל עונג עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה הולך ומתרחך, מתרחב, הולך ומתגדל. טוב, אנחנו לא צריכים לחזור לקרוא את זה יותר לאט, אבל לפני, נעצור פה בחצי המשפט הזה. נגיד, אדם אומר, אתה עובד על מידת הענווה? כן. אתה מרגיש כתוצאה מעבודה על מידת הענווה, שאתה מרגיש שלטון וגבורה אדירה, אתה מרגיש הוד מלכות, אז סימן שאתה עובד טוב. אם אתה מרגיש שאני, עם כל הכבוד, מה אני שווה? הסימן שאתה לא בענווה, אתה בגאווה מזויפת. כמו שמסילת ישרים, כמו שרמח"ל כותב את זה במסילת ישרים, אז יש ענווה מזויפת.
אבל זה דרך לקנות
ענווה. כן, זה דרך אם אתה באמת זוכר שזה דרך בלבד. אז זה בסדר, זאת אומרת, אם אתה זוכר את זה, אז אתה עכשיו משתמש בהקטנה עצמית, בבחירה, אז זה בסדר. אבל אם אתה חושב שזה זה, שזאת נקרא ענווה, אז זו טעות. כן, נכון. נמשיך הלאה, כן? משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה, דיינו, הענווה הזאת, ההתבטלות הזאת, הקטנה הטבעית הזאת, משחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה. זאת אומרת, מה זה משחקת? מה פירוש משחקת? שהיא נהנית, שהיא שמחה, היא מאושרת. לא צער ודכדוך יש בענווה, לא בזה שאתה אומר, אני עובד על ענווה, אני כלום, אני עובד על ענווה ואני צריך להרגיש, לא, אומר, אתה משחק את זה, אתה נהנה מזה, אתה, כן, זאת אומרת, מתענג, זה בשבילך מין שמחה ומשחק שכזה, כן? משחקת בכל עת, בעונג, עדנת מציאותה. זאת אומרת, אתה גם מתענג וגם יש, מה זה, עונג עדנת מציאותה. בדרך כלל אצל הרב מילה עדנות עם עין, כן? עדנות, עדינות, זה מילה שהיא רומזת על הגן עדן. אז עדן. זה אומר על מציאות המתוקנת, השלמה, האידיאלית. אז אומרת, משחקת בכל עת בעונק, בעונק העדן. אתה אדם הענב, הוא נהנה. הוא לא מתייסר בזה שהוא עכשיו צריך להקטין את עצמו, אלא אומר, לא, משחק עם זה, משחק בכל עת, בעונק עדנת מציאותה, ועליזה בחלקה, כן, הקטנה אז מביאה, עליזות, עליזה בחלקה, הולך ומתרחב. למה הוא הולך ומתרחב? כי אתה עכשיו, כשאתה אומר, מי אני? אתה מזהה את עצמך עם כלל, וכלל עם כל העם, וכל העם עם כנסת ישראל, וכנסת ישראל עם ההוויה כולה, והוויה כולה עם כל מה שמעבר לכל זה, מקור הכל, ואין סוף, עד אין חקר, אין תכלית, עד, את כל הדברים, כמו שהרב עכשיו עוד מעט יגיד את זה, זה הולך ומתרחב, הענווה שלך. בוא נקרא את זה בהמשך, כן? זאת אומרת, הוא הולך ומתרחב, הולך ומתגדל עד אין חקר. מה זה אין חקר? של מי? אצל מי זה? על מי אנחנו אומרים עליו שהוא אין חקר? השם יתברך. אין חקר ואין תכלית, אין קץ. תשימו לב. זאת אומרת, כשאתה ענב, אז אתה בעצם מתדמה, מזדהה, מתאחד עם ריבונו של עולם. זה נקרא ענווה אמיתית. ואז דרך שלך נכונה להסתכל גם בגאות השם, כי אתה מבין שבהסתכלות הגדולה האינסופית הזאת זה טוב שיקרה כך וכך, שיהיה לך מינוס בבנק. כי אתה מזדהה עם הכל, אתה מבין שכל זה, נו אז מצוין. מאיפה בא לך מינוס בבנק? מזה שריבונו של עולם, דיינו. האין חקר ואין תכלית שלך כשאתה מתאחד עם אין סופיותך ואתה מתבטל בכל פרטיותך לעומת כלליותך. גרם לך מינוס בבנק? זה מישהו זר? אז אין צער שכזה. בוא נמשיך. אין חקר, עד אין קץ, עד תאוות גבעות עולם. זאת אומרת, משהו שכמו שהרב קרא לזה, משהו שהוא כאילו מדרגה השלישית, כן? משהו שהוא, משהו באמת. עד תאוות גבעות עולם. משהו שאתה רוצה את אינסופיות הזאת. אבל כן, הבנו את הרעיון, כן? בוא נקרא את הפסק, את המשפט האחרון הזה עוד פעם, כדי שהוא יתיישב לנו בלב, גם מבחינה תחבירית וגם מבחינה מהותית. נקרא בפסקה חמישית, שורה האחרונה, מי שיש פה דפים, מהשורה שאומרת, השורה השושית בערך, כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, ממלטם נחת, וחיים לפי אותה מידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל עוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה. תהיינו. כל עוז והוד שבמחזות המציאות, מה שאנחנו קולטים, מסתכלים את זה, אנחנו חוזים, רואים את זה במציאות, כל ההוד הזה הולך ומתעלה. מתקלל ומתאדר, זאת אומרת, מתקלל, דיינו, הופך להיות לכלל, לאדר, על ידי הקטנה של הנשמה לפני יוצרה. הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, שלטון והוד מלכות, אבן נאורה מעליה, המשחקת בכל עד, בעונק עדנת מציאותה ועליזה בחלקה, ההולך ומתרחב, הולך ומתגדל, עד אין חקר, אין קץ, עד תעבוד גבעות עולם. וכל זה מה הרב אמר? הקטנה הטבעית. אבל מתי היא טבעית, הקטנה הזאת? כשגדולת אלוקות מצטיירת יפה בתוך הנשמה. כי מה אנחנו מצטיירים בדרך כלל בצורה הלא יפה, הלא נכונה, הגדלות אלוקית? שהשם הוא גדול, הוא הכל יכול, הוא נשמע כזה שם בשמיים, מאוד מאוד, מאוד מפחיד. והוא, הו, 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 מה הוא יכול לעשות לך? אז הגדלות אלוקית מצטיירת לא יפה בתוך הנשמה. ואז אתה מרגיש כלפיו, כלפי השם, יחס עוין, כי זה יש מישהו שם שיכול להזיק לך. ואז זה הקטנה לא טבעית. אתה עכשיו לא רוצה להשתבד לו. אז למה אתה משתבד? כי הוא יותר גדול, הוא מכריח אותי, הוא מעניש אותי, הוא יעשה לי כל מיני צרות. לכן אני משתבד. זאת אומרת, לא באופן טבעי. אבל אם אני מבין שזה לא משהו זר, זה לא מישהו שם או משהו שם, אז ודאי שאני אבטל את פרטיותי לפני כלליותי. וזה כשהיא מצטיירת יפה בתוך הנשמה, בצורה של דעה טהורה. היינו, הסתכלות הטהורה, המזוכחת כלפי השם. של שכל מתעלה מכל המהות. היינו, כששכל מתעלה מכל המהות ביחס להשם. ושל דמיון עשו בטוב חיים, ממולא בכל הוד ותפארת גדולה. זאת אומרת שמשהו שהוא דבר חיובי. שאז נדבט ההתבטלות מכל זוויות הנשמה. כל בחינה, כל תחום שבי, אין משהו כזה שהוא טוב, שם זה אני. אין לך זווית אחת ששם אתה. אלא כל מה ש... כל גילוי שלך, כל ביטוי שלך, זו הופעה אלוקית. אז מכל זוויות הנשמה, מכל כללותה של נשמה, ומכל פרטיותיה. הכל. אתה מתמלא באור השם. אין בך אף שום דבר שזה אתה. תגיד לי, איזה כיסא פה חורק? אולי אנחנו נחליף אותו לפעם הבאה. איזה שולחן חורק? צריך להגיד אולי שיחליפו אותו. תודה רבה. אז כן, אז כשאדם לא רואה את עצמו כמישהו נפרד מהשם, לא כמישהו שהוא מנותק ממנו, במקרה כזה, אז אין לו כל הצרות שבעולם. וכל פעם שאדם חש צרה בחיים שלו, דו לכם, זה סימן מובהק. אם יש משהו שמפריע לכם בחיים, דו לכם שבנקודה הזאת אתם נכנסתם לפרטיות. ואז אנחנו פשוט עובדים על זה שאנחנו משנים את הפרטיות, אנחנו פותחים את המחשבה. ואז אין צרות. אבל רגע, מי יכול להגיע למדרגה כזאת? מי ככה חי? אין כמעט אנשים כאלה, נכון? כמעט אין כאלה. ואנחנו לומדים להיות כאלה, אנחנו הולכים בדרך. אתם יודעים, רבי עקיבא חלם לרגע הזה שיהיה קשה, שיהיה משהו שהוא יוציא אותו כביכול, הכי מה שמוציא אותו מתוך ההסתכלות האחדותית הזאת, והוא לא יצא. אז הוא, כשסרקו אותו במסרקות של ברזל, אז הוא אמר, קריאת שמע, אתם יודעים שאולים אותו, עד איכן, עד כאן? מה הם שואלים אותו עד כאן? שפה יש כביכול ניגוד לפרטיות שלנו. הוא אומר, כן, אני חלמתי על כל זה. אתם זוכרים את התשובה של רבי עקיבא? כל ימיי פיללתי שלהגיע לרגע הזה. ועכשיו אתם אומרים לי עד כאן? אז לחיות ככה באופן טוטלי, זה אנשים יחידי סגולה, כמו רבי עקיבא. אבל לא כל יום מסרקים אותנו במסרקות של ברזל. אז באותם הדברים שאנחנו כן יכולים להחזיק מעמד, שם אדם יכול לצאת מהצרות הללו, מייסורים ומרקים, שהוא לא ירגיש את עצמו רע, גם כשקוראים לו צרות. כן? כן, נכון. אבל הרב אומר שבדרך כלל מה שזה עושה לנו צרות זה תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שאת זה אפשר למנוע.
אז הרצון שלנו בתפילת 18
כן, אז זה לא צר. זהו, אז זה לא. מה שהרב אומר פה, בעיקר הצרות הן כאלה. ובתפילה, אז מה הצרה פה? זה שאין גאולה? אז על זה אני בדיוק מדבר. אני רוצה גאולה. אז אני שמח שאני רוצה גאולה. כן? טוב, נעצור כאן. Thank you.